ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה היה עניינים בשבוע שעבר, כשלמדנו את פרק ה', שולחים מכתב למלכות הפלסטינית, ובו הם מערערים בעין על עצם העובדה שבונים את בית המקדש. ראינו לפני שבועיים את העיכובים שהיו, כמובן שלא נחזור אליהם עכשיו, ועצרנו, סיימנו את השיעור בזה שמשלחת הוראה לעשות בירור מי נתן רשות לבנות את בית המקדש. השלטון התחלף, יש לנו מאז הצהרת כורש עבור 18 שנה או כך וכך שנים, המלך התחלף, באו אנשים, ידעו על כל הסיפור הזה, וממילא מבקשים לבדוק את כל העניין, את כל העניין הזה מחדש. זאת אומרת, התחלנו בשיעור בשבוע שעבר בציווי של חגי וזכריה להמשיך במלאכת הבנייה, ובאו אנשים בלי עימותים, לא היו עימותים, לא היו מריבות, אבל היו ערעורים, היו כל מיני קושיות על העניין הזה, וכעת נבדקו הדברים, ומגיע מסמך מסודר ממערכת השלטון, והמסמך הזה פתאום משנה לנו את כל מה שהבנו עד עכשיו על הצהרת כורש. ובואו נראה מה יש לפנינו. אנחנו נמצאים בפרק ו' ומחפשים את המסמך. בהדן דריה ושמלכה, אתם איתי? אנחנו בפרק ו', וכתוב בו כך: בהדן דריה ושמלכה נתן דריה ושמלך צו, ומה עושים? ובקרו, לבקר, לבדוק בבית ספריה, הלכו לבית הספרים, דיגנזיה מהקטין תמה בבבל. זאת אומרת, מתחילים לחפש את המסמך המקורי של הצהרת כורש, כי ראינו שבשבוע שעבר שהחברה האלה מהרערים על מה פתאום בונים בניין אבנים, ולמה זה כל כך מפואר, ולמה זה כל כך גדול, ולמה עושים כך, ולמה עושים אחרת. מתחילים לחפש בגנזת המלך את העניין הזה. דרך אגב, אנחנו רואים שהמחלכות האלה התנהלו כמו שהיום מתנהלת מדינה. גם היום יש כל מיני כללים במסמכים בבית, כמה שנים אתה צריך לשמור דברים. חברת החשמל לא יכולה לפנות אליך היום שלא שילמת חשבון לפני 10 שנים. זה לא מעניין את אף אחד, כי יש כללים בבתי חולים שומרים מסמכים רפואיים כך וכך שנים. כמובן שהיום בעידן הדיגיטלי, בטח בצבא, כל מיני מקומות, יש מערכות שלמות להיחסמי, יש למשל מה שנקרא גנזך המדינה. גנזך המדינה נמצא ליד מקום חיים, בסוף תלפיות שם, מי שמכיר, ליד תחנת הדלק. המדינה שומרת כל מיני מסמכים, כל מיני ניירות, כל מיני דברים. זה סיפור שלם. עכשיו, זה לא המצאה שלנו, זה כבר התחיל בשלטון הבבלי, והם מתחילים לחפש את המסמך של הצהרת כורש. 18 שנה חלפו, התחלף השלטון, לא יודעים מי, מה וכו' וכו', ומחפשים את העניין הזה. ומה שמסתבר, שלא מצאו את זה, אבל שחיפשו את זה, מצאו את זה במקום אחר. ואיש תקח באחמטה בבירתה די ומדי מדינתה מגיל אחת עד וכן פתים בגרנה דיכרונה. מצאו את זה באחמטה. יש פה דבר מאוד מעניין, וגם זה קשור לתורת שמירת המסמכים. בדעת מקרא מסבירים שאחמטה זה שם של מקום. רש"י אומר אחמטה זה קלסר, ויש לו ראיה לדבריו. מה זה קלסר? קלסר זה שומרים מסמכים. אז יש כל מיני שיטות לתיוק, יש תיוק בצורה כזאת, יש תיוק בצורה כזאת. אז אומר רש"י, ואיש תקח באחמטה ונמצא מכתב של מגילה אחת שם באחמטה, וכן פתרו אנשי הפתרון שהוא כלי העשוי לאגרות. כלי העשוי לאגרות ולגיליונים ולספרים. אבל איזה הפלא ופלא לרש"י, למה אחמטה, מה הסיפור הזה עושה עכשיו? אני רוצה להצטרף לצד, כמעט יצא. למה אחמטה זה משהו לשמירת המסמכים? אז אומר רש"י, חמת מים. מה זה חמת מים? מניעה, מניעה במשרון התורה. ויקח לחם בחמת מים, ויתן לנדן, שם את שכמה ואת הילד בישרחיה, ותלך בתתה במדבר באר שבע. אז אומר רש"י, אחמתה זה כמו, זה משהו ששומר, קלסר ששומר על המסמכים. עכשיו, למה מצאו את זה במדי? חיפשו את זה, חיפשו את זה בבחן, ומצאו את, מצאו את הדבר הזה במדי. מה המשמעות של העניין? אומר המלבין, הסבר פוליטי, מאוד פשוט ומאוד מעניין. נראה כי עיר המלוכה היה תחילה בבבל, ושם היו מונחים כל ספרי הפקודות של המלך, וכן המכתב ששלח כורש על אודות הבניין, זה היה מונח בבבל. ובימי אחשוורוש שינו את כיסא המלוכה מבבל לשושן, כמו שכתב על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, ונאבד אז המכתב, ואולי המן העביד את המכתב הזה, והיה מהשגחת השם שנמצא בעיר הבירה שהיא עתה במדי, מגילה קטנה שכתוב בזיכרון מהפקודה הזאת. זאת אומרת, או שהגנזך עבר ממקום למקום, או שנשארו העתקים או דברים כגון אלו, אבל קודם כל אנחנו רואים התייחסות רצינית. מחפשים את המסמך, לא מוצאים אותו במקום שחשבו למצוא אותו, המלבי מסביר את ההיגיון למה לא מצאו אותו, אבל הנה, בום, טרח, מוצאים אותו במדי, הנה, יש מסמך, מה כתוב בו? ואמרתי לכם שוב, בפרק א' שדיברנו על הצהרת כורש, זה הצהרת כורש ליהודים, היא מופיעה בעברית, מופיע המסר העיקרי שלה, כל העם השם אלוקים. בואו נקרא את זה עוד פעם כדי שנראה את ההבדל העצום שיש בין הדברים הללו. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. מבחר מכל עמו יהי אלוקיו עמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה, ואיבן את בית השם, אלוקי ישראל הוא האלוקים אשר בירושלים. זאת הצהרת כורש בעברית ליהודים. מה שאנחנו מפגשים היום זה הצהרת כורש בפרסית. זאת הצהרת כורש בארמית שנועדה לאנשים שנמצאים שם בגנזך המלך. ולכן פעמיים מופיעה הצהרת כורש בספר עזרא. פעם אחת בפרק א' בקצרה, המסר המרכזי, יש רשות לחזור לבוא לבנות את בית המקדש. אבל עם כל הפרטים, מה מביאו חלה? עם זה נתפגש היום ונראה משהו שונה לגמרי לטובתנו, לשם שינוי. זאת אומרת, משהו, משמעות אחרת לגמרי, שונה לגמרי, הרבה יותר זכויות, הרבה יותר מטפות, הרבה יותר דברים שראינו מעלים על דעתנו, שגם עליהם השלטון מתחייב. מצאו את המסמך קדימה, מה כתוב בו? בואו נראה רגע בעוד חצי שנייה, במקום מספר אחד, מדרש באסתר רבה. בדף שלפנינו, כן? מה כתוב בו? ורבי נחמיה אמר אחשוורוש שביטל מלך חיות למקדש, הוא אחשוורוש שגזר עליו שיבנה. וכי הוא גזר, ולא כורש גזר, אלא תיד משנת חדה לכורש מלכה. באותה שעה נכנסו כל סן קליטים שלו אצלו, השרים שלו. אמרו לו, אביך גזר עליו שלא ייבנה, ואתה גוזר עליו שיבנה, וכי יש מלך מבטל גזרות מלך. אמר להם, הביאו לי כינסין המהתקים, תביאו לי את ההתקים של המסמכים. מיד הביאו לו רדל בכתי ואיש תקח בהחמתה בבריטה. ויש כאן הרדל, הרדל זה רבי דוד גלוריה, מגדולי חכמי פולין, שכתב פירוש על פירי ורבי אליעזר, ובעיקר מזה הוא מוכר, ויש לו גם פירוש על המדרש. אז הוא כותב, לשון זה מתפרש למה ששמעתי לפרש בכתובים האלו בעזרה, כי צרי יהודה אלה על ידי סופריהם שהיו ממונים בערכאות גנבו, מה הם עשו? הם גנבו והסתירו כל כתבי הציוויים של כורש שהיה לטובת הבניין, ולכן היו בטוחים לכתוב לדריווש לבקר בבית גנזיה, אין הייתי דמין כורש מלכה סנטיים וכו', כי הסתירו שלא ימצאו. זאת אומרת, הייתה פה מזימה מאוד מאוגרת ומסודרת, ולכן באמת שחיפשו בבית ספריה, בית גנזיה, מהכתים תמן בבבל, לא נמצא שם, רק תי והשתכח באחמדה, מצאו את זה באיפה? במקום אחר, בוורטדי במדי מדינה, מדינתא מגלה חדה, וכן כתיב בגבה דיכרונה, כי בהשגחת השם נשאר במקום ההוא מגילה חדה, שהייתה כאין ספר זיכרון דברים, שנמצא כתוב בדברי כורש אלו. וזהו שקראו כאן בשם כנסים העתקים, שכשלא מצאו גוף הכתבים, אמר להם דריאבה שיביאו כנסים, רצונו לומר, קונטרסים הנהתקים שם זיכרון הדברים בקוצר, והוא שהייתה באחמטה בביר דני במדי, ובה נמצאו הדברים. וזה מאוד מעניין שגם היום, אתם יודעים הרי שיש קצרניות בישיבות הממשלה, כותבים כאילו, זה איזו שיטה מיוחדת של לתעד, היום זה גם הרבה יותר קל, מקליטים את הכל, כותבים אחר כך, יש לנו את כל דברי ימי הכנסת, וכל מיני דברים שאתה צריך אי פעם לבדוק, מה בדיוק הייתה הגדרת החוק, מה זה כולל, מה זה לא כולל, מה עושים, זה דוגמה נפלאה הדבר הזה. אנחנו רואים כבר בבימי קדם, בימי המקרא, איך תינקו מסמכים, איך שומרו מסמכים, איך עשו העתקים לכל מיני דברים. היום זה ממש לא בעיה כל הדברים האלה, אבל תחשבו, כשאני הזקן המופלג הייתי בגילכם, האמצעי הדיגיטלי הכי משוכלל היה מכונת כתיבה חשמלית. היית יכול להכניס בה דף אחד עבר בשני דפים דקים כאלה, היית רוצה להוציא מסמך בעשרה העתקים? עכשיו, מכונת צילום? לצלם מספר למשל, אני זוכר בחוק של מיכובסקי בתל אביב ליד מקום ילדותי, שבט ענק, כאן מצלמים דפי ספרים בלי לפרק את הדפים. זאת אומרת, לא היום מספר, זה נראה לנו מצחיק היום הדבר הזה, אבל כאילו אי אפשר היה לצלם, היית רוצה להביא רשי ורמב"ם ורשי, אי אפשר לצלם את זה. אתה צריך כאילו לתקתק את זה במכונת כתיבה, ואני זוכר בישיבה, כשהיינו בבתי מחסה, אמרו שהביאו מכונת כתיבה חשמלית. זאת אומרת, היה כזה כדור של כל האותיות, והיו, כשהיו מקישים את זה וכולי, זה היה מסתובב, לא כמו אתם בכלל יודעים מה זה מכונת כתיבה, הייתם במוזיאון פעם, זה כבר אמרו לי לתרום את הפלאפון שלי לשם, להגיד שזה מוצג מהמאה ה-17. אז בקיצור, אז פה אנחנו רואים את כל האמצעים הטכניים הללו, איך זה עבד ומוצאים את המסמך. פלאים מוצאים את המסמך, מה קורה הלאה. עכשיו, תראו מה כתוב פה. מה כתוב בשטר? בשנה חדה לקורש מלכה, קורש מלכה שם תהן בית אלהה בירושלים. זאת אומרת, קורש המלך נתן צו למדבר בית האלוקים אשר בירושלים, בית היתבנה אתר דידבחין דידחין, זאת אומרת, המקום שבו זובחים זבחים, בו מקריבים קורבנות, ואשוהי מסובלים, היסודות שלו יהיו גבוהים, פה פסוק קשה מאוד, רומי עמים שיטים, זאת אומרת הגובה שלו, שיטים, זה 60, גובה 60 אמה יהיה בית המקדש, פתיי הרוחב שלו, עמים שיטים, זאת אומרת מדובר על מבנה, זאת אומרת שהצהרת קורש לא נתנה רשות כללית, אלא היא ירדה לפרטים, והיא אמרה אתם תבנו מבנה שהרוחב שלו, מכיוון שאנחנו זוכים ללמוד פה, אני תמיד חוזר את זה, אבל צריך להכיר את זה. בית המקדש עמד באופן כזה שקודש הקודשים היה מעל הכותל המערבי. הכניסה הייתה באותו מסך, אני כבר לא יודע, שנים לא נסעתי בקו אחד, אין לי מושג איך זה נראה, גם כל פעם בגלל המצב הביטחוני משנים את זה, אבל קו אחד היה נוסע דרך שער, שער החדש, שער הפרחים, שער העריות וכו', משם היו עולים לבית המקדש. זה היה המקום, זאת אומרת, בית המקדש היה עומד בצורה כזאת. ולכן שכינה במערב מעל הכותל המערבי, שהוא נמצא בצד המערבי כשאנחנו נמצאים. אנחנו תמיד מתפללים למזרח, אנחנו מתפללים והכותל הוא מערבי, אבל הכותל הוא מערבי כי בית המקדש היה וזאת הייתה החומה שלו, אז הוא היה כלפי מערב לכל מי שהסתכל משם. אז בקיצור מדובר על רוחב, כאילו מקביל לקיר של הכותל, רוחב של 60 אמה, זה 30 מטר, וגובה של 60 אמה. זה מה שכתוב בהצהרת קורש, כך צריך לבנות את בית המקדש. עכשיו, יש פה פירוט מאוד מאוד מסודר, וזה כמובן מעורר במספר בעיות, שאני קורא אותן מתוך האבן עזרא. אומר האבן עזרא כך, יותר רומין אמין שיטין, יותר גבוה מבניין שלמה הראשון, כי גבוה היה 30 אמה קומתו, וכן פתייל, זאת אומרת הרוחב, 60 להיות הגובה והרוחב שווה, והאורך לא זכר כי היה כמידה ראשונה. עכשיו, מהי הבעיה? הבעיה היא, תראו את הרמב״ם במקום מספר 2 בדף המקורות שלפנינו, בניין שבנה שלמה, כבר מפורש במלכים, וכן בניין העתיד להיבנות, אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל אינו מפורש ומבואר, ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנאו כבניין שלמה, ומעין הדברים המפורשים ביחזקאל. נחמד מאוד, 30 אמה ו-60 אמה זה בערך 100% הבדל. מה בדיוק קורה פה? איך זה יכול להיות? אומר הרמב״ם שזה היה הגודל, הוא אומר שעשו בדיוק אותו דבר. פה כתוב במפורש שבהצהרת כורש, הגויים אמרו שיבנו בית של 60, מה המשמעות של, של הדברים הללו? כנראה שהמפתח לכל העניין הזה, זה הקושי בתרגום המילה השוהד. שימו לב שבפסוק, בפסוק כתובה כאן המילה והשוהים מסובלים, זאת אומרת מסובלים זה מנוסעים, מרומנים, והשוהים זה היסודות שלו. אז מנסים לדחוק ולומר שיכול להיות שהיה צריך לבנות איזושהי רמפה, או היה צריך לשים איזה משהו כדי ליישר את כל השטח, ועל זה בנו עוד 30. סך הכל זה היה 60. סך הכל זה היה 60, אבל זה לא שונה מכל ה... זאת אומרת, כנראה זה היה הבסיס, זה היה היסוד, ועל כדי זה בנו את השאר. עכשיו הלאה, תראו.
עצם זה שהרמב"ם לא אומר שהבניין השני היה לפי פה, אולי הם לא עשו פשוט כמו שכתוב בזכור.
מה זאת אומרת? הרמב"ם אומר... ואנשי בית שני שבנו בימי עזרא בנאו כבניין שלמה. אז זה 30.
אבל
לכאורה הוא היה צריך להגיד, לא, אז לכן אני אומר, מכיוון שהרמב"ם אומר שזה היה בדיוק אותו דבר, ופה כתוב 60, והוא אומר 30.
אז אולי זה לא מה שהם עשו, באיזה הצהרה,
הם בנו משהו אחר,
כמו
מן השלמה,
זה
הצהרה, מי
שקוראו
לו על פיגן. מה, שהם בנו משהו אחר
מן השלמה? לא, הם בנו משהו אחר מן השלמה.
כן.
ואז זה סדר, מן השלמה. כי הרבה אמר לך, עמידות כתובות גם, ספר את הרק.
הרמב"ם לא אומר שהמידות כתובות, הוא אומר, ואנשי בית שני בנאו כבניין שלמה, ומעין דברים המפורשים ביחזקאל.
אז
ולמה
הוא
אמר,
כי מעין דברים מפורשים פה?
אה, אתה מבין שזה ראייה, אתה אומר שיכול להיות שגם הרמב"ם מבין שהמילה הזאת, שבסך הכל זה נשאר אותו דבר, בסדר גמור.
אבל היה שום לבנות 60, אבל לא
30. זה יכול להיות. אתה אומר שהם נתנו רשות לבנות בגובה כזה, אבל חזרו על מה שהיה לאופי. בשבילכם הוספתם פה בהחלט הסבר יפה. עכשיו תראו את הפירוט, תראו מה זה הצהרת כורש. נדבכים באבן גלל קלטה, דיברנו על זה בשבוע שעבר, שלושה נדבכים של אבן, ונדבך ביאה חדת, האבנים ישנות, אבנים של בית ראשון עוד התגלגלו בו, תשתמשו בהם, עצים חדת, חדשות, תיקחו עצים חדשים, ונפקת מבית מלכה תתייעל. עכשיו, מי מרד את כל ההוצאות האלה? מה, נתים ניסים על היהודים המסכנים שחוזרים מגלות בבל? מה פתאום המלך? הקופה המלכותית תקציב איזה כסף ונפקת. זאת אומרת, נפקמינה, מה יוצא לנו מזה? הכסף שצריך להוציא, נפקת זה יבוא ממי? מבית המלך, ישנו את כל מה שצריך. אני אומר, שימו לב, אתם תכף תראו את ההפתעות נוספות, אבל שימו לב מה זה הצהרת כורש. אוהדת, אוהבת, מחבקת, מסכימה להעניק תקציבים בשפע, לא מטילה את זה. מה יכול כורש להגיד? הקדוש ברוך הוא גזר, אבל אוקיי, יש לכם רשות, כמו לראות את זה. מה, הוא צריך לתת את כל ההוצאות לעניין הזה? בטח גם שם אמרו, מה, כל הכסף לבית המקדש? מה עם הפריפריה? מה עם מע"מ אפס? מה עם הקוטג'? מה עם המילקי בברלין? גם שם בטח צעקו את כל הצעקות האלה. היה לו כל מיני חבר'ה כאלה במלכות הפרסית וזה, שהם בטח צעקו, אבל זה כתוב בצד. ואף מעלה בית אלהה בידעבה וכספה, את כל הכלים של בית השם שעשויים מכסף וזהב, ונבוכדנצר הבט מיכלל בירושלים ועבד נדבד, שנבוכדנצר לקח בעוברים, יתבינו, תחזירו, ויהח להיכלל בירושלים לאדרי בית אחד בבית אלהה. זאת אומרת, ויניחו את הכל בבית האלוקים, את כל הכלים, את כל מה שהסתובב, הכל צריך לחזור ולהגיע למקומו. עכשיו מגיעה הבומבה הגדולה. אותם אלה שהתלוננו, מה הם אמרו? אנחנו לא מפה, אבל אנחנו שולחים לך מכתב כי אנחנו לא יודעים מה קורה שם בבית המקדש. הוא אומר להם דריווש, תשמעו, זאת ההוראה שמופיעה ואני צריך לבצע אותה, אבל חוץ מזה יש לי גם מה לומר לכם. ומה אני אומר לכם? כאן תתנאי פחת עבר נהר, שטר מוזנאי וכנבטאון, הפרס חיי, די בעברה נהרה, רחקין עבור נמטעם. אני מבקש מכם, תפנו את השטח. לא קשור לכם. אתם שלחתם לי מכתב תלונה, מה קורה עם היהודים ומה עושים וכולי, אתם לא שייכים לשם, אתם הגעתם למקום אחר, למדתי את זה בשבוע שעבר, אתם הגעתם למקום אחר, ואתם רואים שיש פה איזה בנייה, ואתם מנסים לברר מה קורה. הבנתי, קיבלתי את המכתב, השבתי לכם, אני מבקש מכם מאוד מאוד, תחזרו הביתה, תלכו, תפנו את המקום, זה לא קשור לכם, וזה לא הבעיה שלכם, וכולי וכולי, ומה תעשו? שבוקו, תשאירו לאבידת בית אלוהבי בפחת יהודיי ולסבי יהודיי בית אלוהבי חבלון על הטרידו. תשאירו לאנשי יהודה ובנימין לבנות את בית המקדש, אל תפריעו להם, אל תטרידו אותם ושום דבר, ושהכל יהיה בצורה טובה. ומניסים תהם למד ותעבדו עם סבי יהודה הילך ומבנה בית אלוהבי ומנכסה מלכה דמידת עבר נערה הספרנה. זאת אומרת, מכיוון ממני, אני דריווש נותן צער לבנות את, את הבית הזה ולקחת כסף מקופת המלך, וכל ההוצאות, הספרנה נפקת התאה ומתייה ולגובריה אלך די לא לבטלה. זאת אומרת, אני לא רוצה שתתבטל העבודה, לכן תגידו כמה כסף צריך להוציא, אל תעקבו, אל תעשו, כדי שהכל יזרום ויתבצע ויקרה בצורה מאוד טובה ומאוד מסודרת. זאת אומרת, מה שראינו עד עכשיו באלה שבעת הפסוקים הראשונים, יש כאן אישרור של ההחלטה הקודמת, אישרור של מה שכולנו למדנו אבל לא ידענו את הפירוט. אנחנו מרוויחים פירוט גדול מאוד, ומרוויחים גם את ידו הרחבה של דריווש. תקציב המלכות, מי שמפריע שילך, העסק מתחיל לזרום בצורה הרבה יותר גדולה והרבה יותר משמעותית. יש כאן הגדרות מאיפה יגיע הכסף, יש כאן הגדרה ברורה, ותראו, אני חוזר לרגע על פסוק ח', יש פה, לא ציינתי את זה בהתחלה, ומיני שים תאם ומדי תעבדו למסבי יהודאי אלך למבנה בית אלוהד דח, ומניחסי מלכה דמידת עבר נהלה. עד כמה הדבר הזה אקטואלי לקיץ האחרון שלנו, ואני לא מתכוון לצוק איתן. האם מותר לקבל כסף מארגוני נוצרים לעשות קייטנות לילדים? מפה מתחילה הסוגיה. למה מפה מתחילה הסוגיה? מה הוא אומר להם? מכיוון שאני דריווש גובה מיסים מהיהודים בכל מיני מקומות, את הכסף הזה אני מייעד לבניין בית המקדש.
אבל הוא נותן להם כסף שהוא גבה מיהודים, אז אני חורא את הכסף יהודי.
נכון. אז למה אמרתי שזה נוגע לסוגיה של הקיץ האחרון, האם לעשות קייטנות לילדים מנוצרים אוהבי ישראל וכל מיני דברים כיוונינו? זאת אומרת שיכול להיות, האם מותר לקבל תרומות מגויים לבנות את בית המקדש? תכף אנחנו נתחכך בשאלה הזאת. האם מותר לקבל כסף מגויים לעשות כל מיני פעילויות? יבוא גבין גדול, יגיד אני רוצה לתרום מיליון דולר לישיבת הקודש. מה עושים איתו? כשהוא יפה אנחנו נפתור את הבעיה. אבל אני אומר, אתם רואים שהשאלה הזאת היא פה מתחילה. שימו לב מה עושה דריווש. הוא אומר, אני מביא לכם כסף, כמו שאריאל אמר, שהוא מביא כסף אבל שהוא דבר פה מהיהודים. זאת אומרת, אל תחשבו שיש לכם פה בעיה עם כסף נוכרי או משהו כזה, אל תתחילו להוציא חובות ופשקבים וכרוזים ועניינים, הכל בסדר. זאת אומרת, מידת עבר נהרה, זאת אומרת, ניתנת לאנשים הללו, זאת אומרת, אני אביא לכם את הכסף שאני גובה לכל העניין הזה. מי שמדבר על זה הרבה זה המלבים. המלבים אומר פה, שיתנו לכם ממה זה הוצאה במהרה. זאת אומרת, מהמיסים שאני גובה, אז מהם אתם תגבו את כספכם, מהם תעשו את כל הנהר הזה, והוא מבקש, אל תבטלו את העבודה, אל תעשו כלום, תתחילו לעבוד, עכשיו תראו במה נשתמש בכסף. ומה חשכן ובני תורים, תראו מה זה, כל הצרכים שלכם, בני תורים זה בני בקר, ונכרים, כלים, ואימרים, כבשים, לעלבן להשמיה, להקריב אותם בעולות לאלוקי השמיים, חינתי זה חיטים, מלח זה מלח, חמר, כל אחד יודע שזה יין, ומשך למשוך זה שמן, כמאמר כהניה בירושלים, כמו שהכהנים בירושלים, להבה מיטב להום יום ביום דילה שלום. זאת אומרת, יום יום, קורבן בבוקר, קורבן בערב, צריך יין, מסכים, שמנים, הכל, את כל זה אני רוצה להעביר לכם כסף בצורה מאוד משמעותית. כאן, הפעם הראשונה אני חושב שיש יסוד בתפילה לשלום המדינה, מה כתוב פה? דיל להרבון מהקריבים ניחוחים, שיהיו מקריבים ניחוחים ללהשמיה, ומציל לחיי מלכה ובנוהי. אני מבקש שיתפללו לשלום המלכות. מי שיש לו בבית, להורים או לסבא או לסבתא, מחזורים ישרים, שהגיעו מפולין או מגרמניה או מליטא, ואני לא יודע אצל היהדות הספרדית איך הדברים האלה עבדו, אני זכיתי לפני 5 שנים לראות את המחזורים של הסבא רבא שלי שהגיעו, שעברו הרבה תהפוכות בעולם, שם יש שם ליקטרינה הגדולה, זאת אומרת באמצע מוסף של יום כיפר אחרי קריאת התורה, מי שברך הוא יברך את הוד מלכותה כישראלית הרוממה וכו' וכו' וכו', ומשם הציון ימלכו את המשבר למדים, מאיפה זה נולד? שכאילו במקום להתפלל לשלומה של מלכות, אנחנו מתפללים, ברוך השם שזכינו, בארץ ישראל להתפלל לשלום מדינתנו. אבל מפה התחיל כל העניין הזה, אבל פה זה הפעם הראשונה שהוא מבקש שבבית המקדש יתפללו ויעשו כאן את העניין הזה. עכשיו, למה זה דווקא עולות? תראו במקור מספר 3 את הגמרא במנחות. שלמי העובדי כוכבים עולות, והיא בעיתי מקרן והיא בעיתי מסברה. היא בעיתי מסברה, עובד כוכבים ליבול השמיים. הוא יכול, עולה, היא עולה קלים, לא אוכלים אותה, היא כולה נשרפת. והיא בעיתי מקרן, אשר יקימו להשם לעולה, כל בנקר ועולה להבין. אומר רש"י, עובד כוכבים שנדר להביא שלמים עולותם, ואין נאכלים, והוא הדין במנחתם קלים. ליבו לשמיים, כוונתו שיהיו כוונותיו קלים לשמיים ולא שיאכלו, כל במקר ועולה וכו' וכו'. ומסבירים האחרונים פה, גוי לא יכול לחשוב במושגים של לאכול בקדושה. לאכול בקדושה זה רק יכול לחשוב יהודי. זה קדושה של פירות שביעי, קדושה של קורבנות. מה, גוי הוא יכול להבין שהוא מקריב משהו לריבונו של עולם. את זה אני יכול להבין, אז הוא מביא קורבן, הקורבן הזה הוא עולם, אבל לאכול בטהרה, לאכול בקדושה, זה לא שייך אליו. לכן מדובר פה דווקא על העניין הזה. עכשיו, יש פה עזרה. אנחנו בפסוק י"א. ומניסים תהם מכל אנש, וישנה תדגמה בינה. זאת אומרת, אני מבקש שכל אדם, לא מבקש, אני נותן צד, אשר ישנה, זאת אומרת, יפר, פתגמה בינה, יתנסח העם עם ביתה, יעשו שיטות עבודה פשוטות מאוד, יוציאו עץ מהבית שלו, ועל העץ הזה יתלו אותו. זאת אומרת, כל מי שיפריע להתנהלות של בניין בית המקדש, להתנהלות של קיום הצהרת כורש, ישלפו עץ אחד מתוך הבית שלו, יאמינו, שימו לב להקבלות במגינת אסתר לפלור, אנחנו מדברים על אותה תקופה, יעצו עץ גבוה 50 אמה ויתנו את מרדכי על העץ וכו' וכו', ואחרי זה הכל יתהפך ותולים את המן על העץ אשר הכין למרדכי וכו'. מאיפה נמצא הפטנט הזה לקלוט אנשים על עצים? שמענו את זה באיזשהו מקום או משהו, שמענו גם בתורה כתוב כי קהילת אלוקים תלוי וכולי, אבל מה? אבל פה יתנסח העם עם ביתה וזקיף, יעמידו אותו, יתמחה על אוהי, וביתי לבנו יתעבד על דנה. זאת אומרת, והרבה חורבן יעשו על העניין הזה. ועכשיו הוא בעד משלח לנו ברוכן, המלך הפרסי הזה. ואלוהד ישכן שמתה, האלוקים אשר שיכן שמושה, ימגר כל מלך והם וישלט ידי להשמיה. זאת אומרת, מי שינסה לחבל בבניין הזה לחבלה בית אלהם, בית בירושלם, אנא דריאבש, שמת תאם אספרנה יתעבד. זאת אומרת, אני דריאבש נותן צו, אספרנה מיד יתעבד. מיד, זה לא לביצוע בעוד 5 שנים, תתכנס ועדה, נחשוב, תיתנו לי הצעת תקציב, ונראה בדיוק, נמצא את הקבלנים הזולים וכולי, אין, עכשיו לעבור ולעשות את זה. אני אומר, אנחנו לא מספיק מתרגשים מהפרק הזה. תבינו מה קורה פה. שמענו שיש הצהרת כורש. בפרק א', זו הייתה הצהרה כללית ליהודים לבנות את בית האלוקים אשר בירושלים. וכיוון שניסו להערער על זה, וזה מה שלמדנו בשבוע שעבר, שולפים את המסמך המקורי, ועכשיו היהודים מקבלים פלוס מעל. זאת אומרת, מקבלים את המסמך המקורי, אבל גם בריאדש מוסיף מצד עצמו כל מיני דברים מעינים ונחמדים, מייפה את זה, משבח את זה, מוסיף על זה, עושה דברים מאוד מאוד נחמדים, וסך הכל סביר להניח שההרגשה של היהודים הייתה מאוד, מאוד טובה. עכשיו, מה קורה? איך מורידים את זה לעולם המעשה? מספר לנו עזרא, דרך אגב, עוד לא נפגשנו בכלל עם עזרא. הפגישה הראשונה, למרות שאנחנו לומדים ספר עזרא, כבר חי הרבה זמן, ובעזרת השם בשבוע הבא, בסייעת דשמיא, נהיה בפרק ז', רק בפרק ז', פעם ראשונה יופיע השם של עזרא. אנחנו ניפגש עם הדרך המיוחדת הזה, נדבר עליו קצת, מי הוא ומה הוא וכו' וכו'. עד עכשיו כל זה עוד טרום עלייתו לארץ, הוא עוד לא הגיע לפה. הספר נקרא על שמו, אבל עוד לא נפגשנו אותו. אז עכשיו מה קורה הלאה? אז מספרים כאן, מספרים לנו כאן מה הולך להתרחש, שהכל יתבצע על ידי ההוראות, על פי ההוראות, הבן תתנאי פחת עבר נהלה, שתר בוזנאי וכבר נתהון, לקבל כשהם קיבלו משלב דריה בשמלכה כנמה, הספרה נעבדו, עשו את ההוראות האלה מיד, וסבי יהודיי וסקני היהודים בניין ומצליחים, זאת אומרת היו בונים ומצליחים בנבואת חגי לביאה וזכריה ברידו ובנו, זאת אומרת ובנו ושכללו, זאת אומרת הם בנו ושכללו למין מין טעם אלהי ישראל ותאם כורש ודריאבש והתחשסה מלך פרס. זאת אומרת שלושת האנשים הללו, כורש, דריאבש והתחשסה, כל אלה נתנו להם רשות, וממילא הם בונים את הכל. כמובן שמאוד מאוד בולט שחסר פה החשברוש. החשברוש גם היה איכשהו בתקופה הזאת. הרלב"ג מדבר על זה שלמעשה החשברוש בשנת 12 למולכו קרא כל הסיפור של מגילת אסתר. הוא מלך סך הכל 14 שנים, אז המלכות שלו לא כל כך באה לידי ביטוי בכל המערכת הגדולה הזאת של מלכי פרס. וכאן, מתי זה נגמר? ושציב בית הדנה, בנו את הבית הזה, עד יום קלטה לירח הדר, י"ג באדר, די שנת שק למלכות דריאבש מלכה. השנה השישית למלכות דריאבש המלך, הקימו, גמרו, חנכו, עשו וכו' וכו' את בית המקדש. עכשיו, מה עושים? בית שגומרים, מה עושים? חנותם בית. עכשיו, כולם, אני מניח, מכירים את הפרקים במלכים שמדברים על חנוכת בית ראשון. מה הדבר הכי מוזר שעשו שם? לא צרו ביום הכיפורים. באותה שנה אכלו ביום הכיפורים. גמרא מפורשת. אכלו ביום הכיפורים. כי עשו חנוכת שבעה ימים ועוד שבעה ימים, וממילא זה נגמר בשמחת תורה, ואז שלמה שולח את העם לכו לבתיכם, אוכלים כולם ויצא בת קול. ואנשים אמרו, מה זאת אומרת? מי שאוכל ביום הכיפורים ונחלטה הנפש שלי, יצא בת קול ואמרה, לך אכול בשמחה יחלך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. זאת אומרת, זה היה הוראת שעה שהייתה מותרת באותו עניין ובאותו דבר. היינו מצפים שהיהודים חוזרים מהגלות וחונכים את בית שני, שיהיה איזה חגיגה גדולה, ותראו את הקושי מה אנחנו פוגשים. ועבדו בני ישראל כהניה ולוויי ושב בני גלותה, חנוכת בית אלהה דנה. חנכו את הבית הזה והקריבו לחנוכת בית אלוהה דנה תורים 100, הקריבו 100 פרים, דיכרין 200, אילים 200, אימרין 400 כבשים, וצפירי זין לחטאה על כל ישראל 13 למניין שבטי ישראל. והקימו, מה עשו? הרי יש משמרות של כהנים, והקימו כהניה בפלוגתאון ולוויי במחלקתאון על עבידת אלוהד בירושלים, ככתב ספר משה. כמו שכתוב בתורת משה, עשו את כל העניין הזה של משמרות הכהונה וכו'. רק כדי לסבר לכם את האוזן, חנוכת המשכן, בסייעתא דשמיא נגיע אליה עוד מעט, מתוארת בתורה ב-128 פסוקים. תספרו, אתם יכולים לבדוק אחריי. חנוכת בית ראשון מתוארת ב-132 פסוקים. חנוכת בית שני ב-4 פסוקים. טרגדיה. 150 פסוקים משקיעים, 128 פסוקים בחנוכת המשכן, 132 בבניית בית ראשון. 4 פסוקים, 70 שנה אנחנו מחכים לזה. באים 4 פסוקים, שתראו את הטבלה שיש פה לפניכם במקום מספר 5. המקורות במקרא, חנוכת המשכן, חנוכת מקדש, היא לא חנוכת בית שני. כל מקום איפה זה מתואר, הפסוקים, טוב, פה יש איזה חשבון אחר, 90, 132, פה 3, מה יעשי המאורד, בפצעי אש, ויש ירדה מן השמיים, כבוד השם, מספר הקורבנות. דווקא פה, אז תראו מה זה, בחנוכת מקדש לומר 142,000 קורבנות. 142,000. אליהו מחייך, אומר בתור אחראי בית מדרש, כמה עבודה הייתה שם. בחנוכת המשכן 28 קורבנות, ופה בחנוכת בית שני 712. מה כמובן הייתה הבעיה? הבעיה היא הגמרא ביומן, מקום מספר 4. ואמר רב שמואל בר איניה, מהי דכתיב וארצה בו ואכבד, וקרינן ואכבדה? מה ישנה במחוסר ה', למה ואכבד ואכבדה, מה בדיוק קרה? אלו חמישה דברים שהיו בין בית המקדש הראשון למקדש השני, ואלו הם ארון וחפורת וכרובים, אש ושכינה ורוח הקודש ואורים ותומים. כל הדברים הללו היו חסרים בבית שני. אז נכון שנבנה הבית, אבל זה היה משהו אחר. וכמובן שזה מסביר לנו איזה היו אנשים בני 80 שעוד זכרו בתור נערים את בית ראשון, ויש לנו כל מיני תיאורים, מה הם אומרים, גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, ומה היה ואיך היה וכו' וכו', אבל צריך לשים לב מאוד 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 להבדל. ואולי יש פה כמה דברים, המאגי מדבר שסעירי חטאת זה הייתה הוראת שעה, והדבר המרכזי מאוד במשכן ובמקדש היה ירידת האש וזה חסר. וכמובן בפרק ראשון דיברנו על זה שאין ארון ואין כפורות ואין כרובים וכו' וכו', וזה בהחלט נותן לנו איזה מימד אמיתי לכל מה שהתרחש. אנחנו רוצים בארבע דקות הקרובות, אם אתם זוכרים, למדנו על כל חגיגת החודש השביעי בבית שני. הגיעו החגים, אז הזכרנו שיום הכיפורים לא נזכר, אבל מדובר על ראש השנה ועל סוכות, ובתוך כיפור, מכיוון שהם קודש הקודשים, היה רק מזבח, לא הזכירו. אבל עכשיו, אם אנחנו מדברים על י"ג באדר, מה המועד הראשון? פסח, מה עושים איתו? ושימו לב שכל הפסוקים הללו הם בעברית. הם כבר לא בעברית, הם פסוקים בעברית. ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון. דרך אגב, אני מניח שמי ששומע אותי כבר שמע את הבדיחה הזאת ממני, אבל אני רגיל לומר את העניין הזה. אם מישהו מרים אליך טלפון בראש חודש ניסן ואומר לך, אני מזמין אותך לכאן לפסח אליי הביתה, אל תארוז מזוודות, אם הוא מדבר בלשון המקרא. בלשון המקרא הוא מזמין אותך לחג הפסח, פירושו של דבר שהוא מזמין אותך לסעודה של י"ד בניסן, שככה הבלבושת כבר ערכה את שולחן הסדר, שם אסור בכלל להיכנס למטבח, זה כבר בכלל איזה קודש הקודשים, זה משהו אחר. לחם אי אפשר לאכול, חמץ כבר אסור, מצה אסור לאכול כי זה כבר ערב פסח. בקיצור, השביל שם באיזושהי פינה ואוכלים, זה חג הפסח. אם מישהו אומר לך, שמע, אני מזמין אותך לחג המצות, חביבי, תוריד את המזוודות מהבוגר, תתחיל להרוס, גרים לשבעה ימים, זה כבר חגיגה אחרת לגמרי. חג הפסח בלשון המקרא זה רק י"ד בניסן. חג המצות זה שבעה ימים. וכמובן שליל הסדר זה המעבר מחג הפסח לחג המצות, אבל זה כבר נושא לשיעור בפני עצמו ולא כרגע. אז ויעשו בני הגולה את הפסח ב-14 לחודש הראשון, כי התהרו הכהנים והלוויים כאחד כולם טהורים, וישחטו הפסח לכל בני הגולה ולאחריהם הכהנים ולהם, ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם, נדרוש מהשם אלוקי ישראל, ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחה השם ויסב לב מלך אשור. מלך אשור הכוונה היא למלך פרס, שבהרבה מקומות נקרא בשם הזה, לחזק לדיהם ממלך הזה האלוקים אלוקי ישראל. הנקודה שאני רוצה להתייחס אליה, והיא הנקודה הכי קשה פה, איך הם יכלו להתאר? הרי בשביל להתאר צריך אפר פרה אלימה. הם חוסרים מן הגלות. איזה פרה, ואיזה אפר, ואיזה אדומה, ואיזה טהרה, איך הם עושים כל הדבר הזה? שאלה קשה מאוד מאוד, אם מלא התוספת שנמצאת בצד השני של העמוד, לא היינו מוצאים ידינו ורגלינו בדבר הזה. כתוב התוספת, התוספת היא במסכת פרה. בעל השער היוצא מעזרת נשים לחול, וקלוקיה או משהו כזה של אבן היו קבועים בכותל, בכותל מעלות של עזרת נשים, וכיסוייהם של אבן נראים לחול, ובתוכן אפר מכל פרה ופרה שהיו שורפים, שנאמר והייתה לדעת מישראל למשמרת למי נידה חטאת אי. מכה את הזכר נרתה לאחרה באפר משלח, נותן ומקדש ומזה, שמשפך מעשים אלו הסוג שעלו מן הגולה, דיבר רבי יהודה. רבי שמעון אומר, אפרן ירדה מהם לבבל ועלה, אמרו לו ואני נטמע בארץ העמים, אמר להם לא גזרו תומה בארץ העמים לאחר שעלו מן הגולה. בקיצור, פה מדובר על משהו ניסי, אנחנו חייבים לסיים, אני בלי נדר אחזור לזה בשבוע הבא. אופציה אחת, שהם לקחו בסקיות אפר של פרה אדומה, לקחו אפר של פרה אדומה בסקיות והורידו אותו לבבל, אבל אומרים איך אפשר להוריד אותו לבבל, הוא נטמע בארץ העמים. אז אומרים לא, כשיצאו בזה, הסבר שני, שנשארו אבנים, ובחורים שהיו באבנים, היו כל מיני חורים באבנים, התמינו שם אפר של פרה אדומה, וכשהם חזרו מן הגולה, הם הוציאו את האפר הזה, איתו עשו אפר של פרה אדומה, עשו מי חטף, עם זה איזו, וכך עשו את העניין הזה. טיפה חיפפנו בסוף, אני בלי נדר בשבוע הבא, אחזור לעניין הזה של הפסח, ובעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נפגשים עם דמות מופת, בדמותו של עזרא, שעד עכשיו עוד לא פגשנו אותו. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.